אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
חייבים לראות את התערוכה הזאת. אי אפשר לראות את התערוכה הזאת. לתערוכה שבה כמעט כל ציור הוא תערוכה, נדרשים חיים שלמים. את המשפט הפרדוקסלי הזה לכאורה כתב דרור בורשטיין כששב מביקורו בתערוכה הייחודית של ציורי פיטר ברויגל האב בווינה לפני קצת יותר משנה. את המאמר כתב לצד מאמרים אחרים בעקבות צפייה ביצירות אומנות, והוא הוביל אותי אל המפגש הרדיופוני היום שהוא קצת אחר. אנחנו נכנסים לאזור דמדומים, כזה שאינו ניתן להגדרה מדויקת או למימוש קונקרטי, ושספק אם אפשר לדבר עליו באמת. אני מנסה להציץ אל מאחורי הקלעים ולגעת בהוויה שהיא מקופלת ונסתרת בחוויה פנימית ואישית מאוד. אולי משום כך המילים ינסו לשווא לבטא את מה שאינו ניתן לביטוי, ומנגד כן, לתרגם את הסוד בכל זאת. דבר והיפוכו. תערוכה שחייבים לראות ואי אפשר לראות באמת, בו זמנית. אני מבקשת להאיר היום את המבט, את העיניים ואת הנפש המתבוננת ביצירת אומנות, ואת המתחולל בצופה שמגלה כל כך הרבה על הציור. אני מניחה שהדברים נשמעים מאורפלים, אבל לכו איתי באפלולית הזאת. היו סבלניים, האטו, הקשיבו, היפתחו. מה אנחנו רואים ואיך אנחנו מביטים בציורים בתערוכה? מה אנחנו זוכרים או חווים או מגלים על הציור באמת? אל מאחורי המבט הזה אני מבקשת להיכנס היום במאחורי הקלעים, עם המשורר, הסופר, המתרגם, העורך, והצופה החודר למעמקים, דרור בורשטיין. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום דרור.
שלום.
אז בוא נתחיל באמת מן הפגישה שלך עם היצירות של ברויגל האב, שמאתגרות את הצופה עד קצה היכולת להבחין, לקלוט, להכיל. ציורים עשירים כל כך בפרטים. אתה קראת לציור של ברויגל רומן שלם, ולתערוכה הזאת נהרו אלפי מבקרים שרובם יש להניח התקשו לראות באמת מה קורה בכל תמונה, ועברו, חלפו, הביטו רגע, והמשיכו, בעוד שהיצירות האלו מבקשות מן הצופה להשתהות, להביט.
הציורים של ברויגל, אם נדבר בהכללה, הציורים הגדולים שלו, גדולים בשני המובנים, דומים בחוויה אולי המודרנית למעבר בצומת הומה ביום שישי, נגיד בתל אביב, המלך ג'ורג' פינת בוגרשוב או משהו כזה. המון אנשים, כל אחד עושה משהו אחר. חלק נחבטים אחד בשני, חלק פונים לזוויות שונות, חלק נכנסים לאיזה בית, חלק יצאו מאיזשהו מקום, חלק נמצאים בסוף חייהם אולי והם לא יודעים את זה. אחד נולד, ציפור עוברת למעלה, שבעה אוטובוסים. עכשיו לך תעשה מזה משהו שנראה כמו ציור. וחלק מהציורים של ברויגל הם כאלה. וזה ברור לגמרי שהתבוננות בכזה דבר היא קודם כל בלתי אפשרית, מכיוון שאתה תמיד חייב להתמקד באיזשהו דבר. אפילו אם הדבר הזה הוא שלושה אנשים, איזו קבוצה של שלושה אנשים, אבל כל דבר שאתה מתמקד מיד, הרוב הולך לשוליים. ולכאורה אפשר היה להגיד, בסדר, בוא נחלק את הציור לריבועים של 2 סנטימטר מרובע, ונסרוק אותם אחד אחרי השני בצורה מסודרת, והנה ראינו את הציור. אבל זה לא כל כך פשוט, מכיוון שמספר הצירופים האפשריים בין האנשים שנמצאים שם. למשל, אחד שנכנס לבוגרשוב, מנפנף למישהו שעכשיו נכנס שם לחנות התקליטים, ובדיוק יוצא עם התינוק שלו. זה איזשהו קשר שהוא בעצמו איזשהו עניין. זה לא רק לראות כל דבר בפני עצמו, אלא לראות את כל מערכות היחסים האפשריות. ולכן זה ברור שאפילו ציור אחד כזה, כמו למשל הדרך לצליבה של ברויגל או מגדל בבל, הם ציורים שדורשים לא רק הרבה שעות, אלא אפשר לומר חיים שלמים, מכיוון שכל פעם מחדש אתה יכול להבחין באיזשהו פרט אחר, וביחסים שלו עם פרטים אחרים. והדבר הזה הוא חי, הוא כל הזמן משתנה, הוא נפרם ונסגר, ונפרם ונסגר. ולכן זה משעשע, גם מעורר חמלה, אפשר לומר, לראות אנשים שבאים ומביטים בכזה ציור, נגיד 20 שניות, או משהו כזה, והולכים. בסדר.
אתה כתבת, באתי לגור בתערוכה הזאת. מה זה אומר?
זה אומר קודם כל ברמה הטכנית, שבתערוכות מהסוג הזה אני עושה מנוי שנתי מראש. זה מאוד חשוב לי גם באיזושהי רמה של זהות, אני מרגיש שאני חלק מ... אפשר לומר, עם הולכי המוזיאונים, יש לי מין תעודת זהות כזאת לשנה, ואני בא מוקדם, אני קם מוקדם, אני בא מוקדם, ואני נמצא שם כמה שאני יכול, עד שאני מתמוטט, ואז אני הולך, ואז אני צובר כוח וחוזר. זה דבר מעניין שתערוכה והתבוננות בתערוכה זה דבר מאוד מאוד מעייף. זה הרבה יותר מעייף למשל מאשר לרוץ. באמת, אין מה להשוות בכלל. אחרי ריצה של חצי שעה, אתה שותה קצת מים ואוכל משהו ואתה בסדר, אבל אחרי שעה וחצי בתערוכה, אתה צריך לפעמים חדר התאוששות. זה דבר מאוד מעניין, כמה המוח צורח, אולי שני הדברים, אנרגיה, כן? וזה אומר בעצם... גם מעבר לשהות הזאת, אתה נכנס לשם באיזשהו אופן, ואתה שוכח קצת את העולם. כמו בציור שמבקש ממך להתמקד אולי רק בו, אולי רק בפרט בו, תערוכה מהסוג הזה היא בעצם דורשת ממך לשכוח את החיים שלך כמעט, לכמה שעות לפחות כל יום, ולהיות רק בתוכה. כי אתה צריך את כל מה שיש לך בשביל להיות שם.
אז זהו, שלצופה, ובוודאי צופה כמוך שהגיע במיוחד, יש קושי במפגש עם היצירות. אתה אמנם אדם גבוה, ובכל זאת צריך לפלס את דרכך בין מאות אנשים סביב, בכל ציור מיליוני פרטים קטנטנים, בלתי נראים בעין רגילה. כל פרט כזה הוא סצנה, כמו שתיארת. אם נגדיל שתי נקודות בקצה התמונה, נגלה אב ובנו במשחק ביניהם, כלומר סיפור, כן. אחד מני רבים. וכדי לראות כל אחת מן הסצנות בציור אחד ולחבר ביניהם, צריך זמן, שקט, סבלנות, כל מה שאינו בנמצא בעצם. וזה בוודאי הופך את החוויה לבלתי נסבלת ומביא באמת לעייפות, אפילו לקריסה.
כן, יש בתערוכות האלה לפעמים משהו שעוזר לנו, במובן הזה שבכל תערוכה מהסוג הזה יש כמה highlights, זה כל מיני ציורים שאנשים בעצם מכירים אותם מראש, כי הם ראו אותם על הפוסטר של התערוכה, או ראו אותם בספרי תולדות האמנות וכן הלאה. ומטבע הדברים אנשים הולכים לשם. וצריך לזהות בתערוכה הזאת את הציורים הקטנים, מה שנקרא באנגלית unassuming, זאת אומרת לא נראה מי יודע מה, והרבה פעמים אין סביבם אנשים, והרבה פעמים זה הדרך להיכנס אל התערוכה. ובתערוכה של ברויגל, למשל, היה ציור אחד כזה, שהוא ציור אפור לגמרי. ציור של מות מרים, שוכבת שם על המיטה, הכל עשוי בצבעים אפורים, עם אור חלש, ואנשים לא הסתכלו על זה, כי זה באמת נראה כמו להסתכל על איזה חתיכת טיח כמעט. והנה, כבר יש לך חצי יום בשקט. כמובן שבאיזשהו שלב צריך ללכת גם לציורים מהם, כאילו מהפוסטרים וכן הלאה, ונכון, זה כאן קצת כמו התאבקות, או כמו משחק רוגבי כזה, אתה צריך לפלס את דרכך בנחישות תקיפה, לתפוס עמדה שם, ולא לזוז, ואז אנשים מבינים שאתה שם, והם תופסים ממך גם איזשהו מרחק, וזה בסדר, זאת אומרת, זה חלק מהרישיון שיש לך כצופה, לתפוס את העמדה שלך מול הציור, באמצע.
עכשיו, הסיפור הזה, ועוד נשוב אל הציורים עצמם, הוא דוגמה עוצמתית במיוחד לכל חוויית הביקור במוזיאון, ובעיקר לאופן שבו אנחנו מביטים על יצירות אומנות בכלל. תראה, אני הולכת לא מעט את ארוחות ציורים, כאן ובחול, כשמזדמן לי, ואני חייבת להודות ולהתוודות, שאף על פי שאני משתדלת לעצור ולהתבונן ארוכות בכל ציור, בכל זאת מצאתי את עצמי, זה קרה לי לא מזמן בתערוכה גדולה בבודפשט של רובנס וציירים פלמים נוספים, מצאתי את עצמי שאני מסתכלת על הציורים באופן שונה ממה שנהגתי בעבר, בעקבות המאמרים האלה שלך. כן, ממש. ואני מבקשת לפרק את המבט הזה, כלומר, תן לנו להיכנס לעיניים שלך. איך אתה מסתכל על מה... יש איזו שיטה, זאת סריקה, זה מבט כולל, ואז לרדת אל הפרטים.
כן, יש כאן כמה דברים. הדבר אולי הכי חשוב זה להבין שמוזיאונים, ואפילו תערוכות, בוודאי תערוכות גדולות, הם בנויים כמו נגיד סכין עם ידית שאי אפשר להחזיק אותה. אנחנו מניחים שבגלל שיש תערוכה וקונים כרטיס, זה דבר שאתה יכול לבוא ובאמת לראות את זה, זה כאילו מובן מאליו, כמו שאם נותנים לך משהו בפיתה, אתה מבין שזה משהו שאתה יכול לבלוע פחות או יותר, אבל זה לא ככה. המוזיאונים בדעת או בבלי דעת, אני לא יודע, בנויים באופן שהוא הרבה מעבר ליכולת הקליטה של כל אדם. ולכן צריך להיכנס לדעת את זה ולהתנגד לזה באיזשהו אופן. זאת אומרת, לא להתפתות להצעה שיש בשפע. זה כמו באמת להיכנס לחנות צעצועים, שאתה לא יכול לשחק בכל המשחקים האלה, או בחנות ספרים או משהו כזה. ואז התהליך שאני פיתחתי, זה לקח לי כמה שנים להבין את הדבר הזה. קודם כל, לבוא ראשון לתערוכה, ללכת לצד השני. זה שיטת דרור בורשטיין, באמת אני רוצה כרגע לרשום עליה פטנט.
אבל עכשיו גילית.
בדיוק, אז אין בעיה, זה באמת בנדיבות.
זה טעות גדולה.
אתה בא ראשון, או קצת לפני הפתיחה כמובן, אתה נכנס ומיד הולך לצד השני של המוזיאון, ואז מתחיל ללכת מהסוף להתחלה, וזה קונה לך איזשהו זמן שקט עד שכל הקבוצות נכנסות, ואותן אתה פוגש באמצע, פחות או יותר. זה מאוד חשוב בהתחלה בתערוכות כאלה, קודם כל לעשות איזשהו סיבוב ולראות מה תופס אותך, כדי לדעת למה לחזור אחר כך. אם אתה תנסה לראות את התערוכה לפי הסדר, ציור ציור, אתה תתעף בערך אחרי התמונה העשירית, ובזה זה ייגמר, אתה לא תוכל להגיע לסוף. צריך לעשות איזשהו סינון, והסינון הזה הוא לא בא מתוך איזושהי מחשבה, או מתוך איזושהי הבנה, אלא מתוך איזה משהו שהוא לגמרי אינטואיטיבי. זה כמו שאנשים בוחרים, אני חושב, בני זוג בכל האפליקציות האלה. אני כבר נשוי, אני לא משתמש בזה. אבל אתה לא יכול לחשוב שעה על כל אחד. אתה באיזושהי אינטואיציה אתה אומר, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא. אחר כך תסביר אולי למה. ואז אתה בעצם יוצר לך תערוכה בתוך התערוכה. אתה יוצר לך תערוכה של פחות ציורים, בתוך תערוכה שיש בה הרבה מאוד ציורים, ואז אליה אתה הולך. זה לא אומר שאחר כך אתה לא תוכל לעשות תיקונים קטנים ולראות דברים שלא חשבת לראות אותם בהתחלה. אבל זה חשוב שיהיה לך משהו שתוכל להשתלט עליו. ואז, אחרי שאתה מסמן לך מהם הדברים, ובמובן מסוים הדברים האלה בוחרים אותך, אתה לא בוחר אותם, אתה הולך, ומאיזושהי סיבה אתה יודע שזה הדבר שאתה צריך היום לראות. אין לזה הסבר. באמת שאין לזה הסבר. זה כמו באמת ללכת ברחוב שיש בו 400 אנשים, ופתאום מישהו אחד, אתה רואה אותו. או שהוא רואה אותך. אחרי שהדבר הזה קורה, מול הציור עצמו, יש אני חושב תמיד איזשהו עוגן מסוים, או איזשהו פרט מסוים שאפשר להתחיל ממנו. לפעמים הציור בעצמו הוא מאוד מאוד ברור בפרט, הוא מכוון אותך על הפרט הזה. בין אם הוא גדול מאוד, בין אם הוא מוזר מאוד, בין אם הוא צבעוני בצורה מיוחדת. יש אבל איזה רמז בתוך הציור לאיפה הדלת להיכנס אליו. וגם אם טועים בזה זה לא נורא, מכיוון שאפשר להיכנס מדלת אחרת ולהגיע לשם אחר כך. אז במובן הזה, זה הכל הדלתות שם פתוחות, זה בסדר גמור. בעצם מה שחשוב להבין לגבי ציור זה שזה סוג מסוים של דיבור של אילם, ככה אפשר לחשוב עליו. זה כמו, יש פסוק זן שאומר כמו אילם שחלם חלום. צייר זה כמו אילם שחלם חלום, הוא ראה משהו בין אם בדמיונו, בין אם בטבע, בין אם בסטודיו, לא משנה. הוא ראה משהו והוא רוצה להגיד אותו, אבל אין לו מילים. זאת אומרת, המשחק שלו אומר אסור לדבר. זאת אומרת, הוא יכול לדבר, אבל אף אחד לא ישמע אותו. זה דיבור בלי מילים. ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, הוא רוצה לדבר, אין לו מילים, מה הוא רוצה להגיד כאן? איך הוא מנסה להעביר בשפת הסימנים, זה שפת סימנים, כן, של הציור, איזשהו דבר. והשפה הזאת היא בסך הכל שפה לא מסובכת, היא שפה אפילו די פשוטה. זאת אומרת, יש לה כמה כללים מאוד מאוד פשוטים. כלל אחד הוא כלל של, אפשר לקרוא לו, של שיחות או של דיאלוגים. כלומר, קשרים בין דברים בציור. לפעמים זה דברים שהצייר מודע להם, והוא יוצר אותם. כצורות דומות, פשוט צריך לחפש את הצורות הדומות, ולראות אחר כך מה אפשר להגיד על הדמיון הזה. אבל קודם כל לזהות אותן. הנה עיגול, הנה עיגול. הנה קו אנכי, הנה קו אופקי שחותך אותו. הנה מלבן, הנה מלבן. כל מיני דברים כאלה. לפעמים זה דברים גלויים, זאת אומרת, אתה רואה יד ויד, למשל. לפעמים זה צורות גיאומטריות שנמצאות מתחת לציור, איזושהי חלוקה של הציור לשמאל לימין, למעלה למטה, או אלכסונים כלשהם וכן הלאה. זה חלוקות לא כל כך מתוחכמות, אני אומר את זה בשמחה, כן? זה דברים ברורים, זה כמו ימינה ושמאלה, כן? למעלה למטה. ואז שאתה מתחיל לראות את השיחות האלה שיש בתוך הציור, נכנס איזשהו שלב שאפשר להגיד שהוא שלב של סיפור. בעצם אתה צריך לספר לעצמך איזשהו סיפור, אפשר לקרוא לסיפור הזה מדרש גם, כי זה סיפור על סיפור. ולהבין למה הדברים האלה עומדים אחד ביחד לשני, ואיך הם עומדים אחד ביחד לשני, ולא להיבהל, זה מאוד חשוב, מלספר את הסיפור הזה. אנשים חושבים שיש איזשהו סיפור אחד בציור, וצריך לחשוף אותו, ואפשר כאילו להגיע אליו, וזה המשמעות של הציור. אבל זה ממש לא עובד ככה. כל מי שמצייר וכל מי שכותב יגיד את זה, אני חושב. אתה יוצר שם איזשהו מגרש משחקים, שיש בו כל מיני זיקות, שאתה לא תמיד מודע לכולן. ואתה מוסר את זה הלאה מתוך שמחה וכוונה שמישהו אחר ייכנס ויעשה עם זה איזה משהו אחר. זה באמת כמו, דיברנו על קינג ג'ורג' פינת בוגרשוב, אז מזכיר לי את המסעדות האלה שיש שם שלטים בשנים האחרונות, בר סלטים בהרכבה עצמית. ציור זה בר סלטים בהרכבה עצמית, זה יש לך כאן כרוב וחומוס, ואתה מרכיב את זה כבר איכשהו, אתה לא צריך לקלוע לזה, כי אחרת בשביל מה, אם אתה קולע לדעה שכבר נכתבה בספרים, אז תקרא את הספר ואל תבוא לתערוכה. זה משחק, כן? זה כמו כדורסל, אתה עולה למגרש, יש כדור, יש סלים, יש קווים, אבל איך התנהל המשחק? אף אחד לא יודע, כן? יש איזה מסגרת, זה לא לגמרי פרוע, אתה לא יכול להגיד הציור הזה הוא על אמא שלי, אמא שלך לא קשורה לדבר הזה, אבל הוא על הרבה דברים אחרים שכן אתה יכול לראות אותם.
אז כשאתה נוסע במיוחד לתערוכה שכזאת, ברויגל או רמברנט או ורמיר, אתה מתכונן מראש? איך אתה נערך לביקור כזה שהוא כאמור לא ביקור שגרתי, אלא ביקור שאתה חוזר עליו כמה פעמים יום אחר יום? מה משתנה נניח במהלך הימים?
כן, אני מקפיד לא להתכונן מראש באופן ספציפי. יש הכנה שהיא הכנה של, אפשר להגיד, חיים שלמים, לא כל החיים מגיל אפס, אבל מאיזשהו גיל אתה מתחיל לקרוא ולהתעניין וכן הלאה, ואתה מכיר את האנשים האלה. הם כמו מין חברים, ומיר, רמברנט, במיוחד האנשים האלה, וגם עוד כמה אחרים. אז אתה לא בא באמת כזה מישהו שנכנס לארץ חדשה שהוא לא יודע את שפתה. אתה כבר ראית ציורים שלהם, אתה יודע מתי הם חיו, אתה יודע על ההקשר ההיסטורי וכן הלאה. זה ידע שהוא קיים. אבל הדבר שהוא לא פחות חשוב, זה לא לתת לידע הזה לשבש את הצפייה. כלומר, הסכנה בלקרוא ספר מקיף, למשל, על צייר, לפני שבאים לתערוכה, זה שמה שאתה תראה בתערוכה זה מה שקראת. ובעצם הידע הזה הוא ידע שהוא מסמא את העיניים, הוא מעבר. וזה דבר שלהרבה אנשים דווקא מה שנקרא משכילים, אנשים שבאים מתחומי האקדמיה, במיוחד אנשים מתולדות האומנות, שהם יודעים המון, הם יודעים הרבה יותר ממני, קשה להם לראות כבר את הציור, מכיוון שהם באים עם כל כך הרבה ידע מוקדם, שמה שהם רואים זה את הידע שלהם משתקף בציור. הם אומרים, כן, כאן, זה עניין שאי אפשר גם לשלוט פה. זאת אומרת, אתה צריך באופן מודע לבוא עם איזשהו שילוב של תבונה או חוכמה וטיפשות. מין טיפשות, בורות כזאת. אתה לא צריך לדעת בדיוק מה אתה רואה. אתה צריך לשכוח מה שאתה יודע על רמברנט. ולכן לא כדאי לקרוא בחודשים שלפני כן משהו עליו. כדאי שזה תהיה קריאה דווקא שעשית לפני כמה שנים, שהיא יושבת יותר ברקע והיא לא מתפרצת קדימה. ואז לבוא לתערוכה, פשוט להיות נוכח שם, במלוא הקשב שלך ובמלוא ההבטה, ואז אפשר לחזור הביתה ולהסתכל בספר שוב. כן? אחרי התערוכה זה בסדר. אחרי התערוכה תקרא מה שאתה רוצה, תראה מאמרים, תראה הרצאות וכן הלאה. אבל לא בתערוכה.
אתה אומר שצריך להימנע מידע מוקדם או לשכוח אותו בעצם, ושכדאי אולי להתרחק מסיורים מודרכים שמסבירים לך על התמונה וכמעט לא מאפשרים בעצם לגלות ולחוות לבד, אפילו קריאת התווית לצד התמונה עם שם הצייר, שם התמונה, שנת הציור מיותרת לפעמים, וזה מעניין שכל אלו הם מה שמתרחש בדרך כלל, כלומר כמה זמן באמת אנחנו מביטים נטו בציור.
כן.
אני לא אשכח איך שביקרתי במטרופוליטן בניו יורק, עמדתי ליד ציור של ון גוך, הגיעה במרוצה צעירה יפנית מצחקקת, נעמדה לפני הציור, צילמה את עצמה בסלפי והמשיכה לציור הבא. היא לא העיפה מבט קצר אפילו בציור.
זה דבר מעניין, התופעה הזאת של הצילום העצמי וגם הצילום של התמונות, כי יש בזה משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב מאשר עניין של אומנות, כאילו, או תרבות, או מוזיאונים, שזה גם דבר חשוב. זה אומר משהו על החיים בכלל, אני לא מגזים. כלומר, ההתייחסות הזאת לציור היא באה ממשהו יותר רחב. אם אתה מתייחס ככה לציור, זה לא יפתיע, אני חושב, אם אתה תתייחס ככה לעוד דברים חשובים בחיים, לעוד דברים יפים בחיים. כלומר, איזושהי הנחה שאתה בעצם אוסף את הדברים האלה לתוך המכשיר שלך, זה מה שזה אומר. אנשים מתייחסים ככה לעצמם גם, כן? הם נמצאים באיזושהי חוויה מאוד חזקה, ומה שחשוב להם זה להשאיר לעצמם בסופו של דבר את התצלום מהדבר הזה, כביכול הטלפון מחליף אותם בתפקיד של הנוכחות. ואז בעצם זה אומר שחיים שלמים עוברים שבמקום הנוכחות שלך, יש נוכחות של המכשיר. עכשיו, המכשיר אין לו בעיה להיות נוכח, הוא נוכח כל הזמן, המצלמה יכולה לצלם 24 שעות, 7 ימים בשבוע. ולכן אני אומר, יש בחוויה במוזיאון גם איזה פתח למחשבה מחדש על דברים שהם הרבה יותר רחבים מאשר עניין של תערוכה מסוימת. כלומר, איך אתה בכלל נמצא בעולם? אני לא בא ואומר שאני, אצלי זה פטור וכן הלאה, ממש לא, אני חלק מה, אני חושב על זה, אני מתאמן בזה או מנסה להשתפר בדברים האלה, זה לא שיש לי כאן איזה עצה לברברי, ממש לא. אבל באמת, כמו שאתה מסתכל על ציור, ככה אתה גם נגיד תאכל ארוחת צהריים. אם אתה מסתכל על הציור ככה, ואתה בא, חוטף ובורח, גם את האוכל אתה תאכל, אתה תשים מה אתה אוכל שם, אתה תלעס את זה, או שאתה תאכל מול הטלוויזיה או מול המחשב, וכל הדברים האלה. והחיים מורכבים מהרבה רגעים כאלה, של אכילה מול הטלוויזיה וצילום של הציור וכן הלאה. ואז פתאום אתה מגיע לאיזשהו גיל, ואתה אומר, מה קרה בכל השנים האלה?
כן, איך לא ראיתי שיש פה עץ?
כן, כן. אני לא מדבר על אנשים אחרים שיש מסביבך. אז במובן הזה, להיכנס למוזיאון זה אימון מאוד גדול באיזושהי נוכחות בחיים בכלל. ואני חושב שעשו מחקר פעם, אני לא זוכר בדיוק את הנתונים, כמה זמן אנשים מסתכלים באמת על ציור, ואני חושב שהנתונים היו באמת עניין של שניות ספורות, וגם ראו שאנשים מסתכלים פחות או יותר אותו זמן על התווית, על הפתק הקטן שכתוב בו את שם הצייר וכן הלאה. אז על זה ועל הציור הם מסתכלים פחות או יותר אותו דבר, שזה די מדהים, כן, כן. במיוחד באמת בציורים גדולים. אני חושב שהדבר הזה אפשר גם לראות אותו, כמו שאמרת, בסיורי האומנות. אני כמובן רוצה להכליל, יש כל מיני מדריכים שונים באיכויות שונות וכן הלאה. אבל שמצוטטים לשיחות של מדריכים בגלריות ובמוזיאונים, אפשר לראות שהשיח ברובו הגדול, לפעמים אפילו ב-100%, הוא כולל, הייתי אומר, שני דברים בעיקר. הדבר הראשון הוא קשור לאנקדוטות מחייו של הצייר, ון גוך והאוזן, רמברנט ופשיטת הרגל שלו, או ציירים שאין הרבה מה להגיד אליהם, אז מדברים על זה שלא יודעים, כמו ורמיר למשל, שלא יודעים בדיוק מה הוא עשה ומי הוא היה, ואולי הוא ליטש עדשות, ואולי הוא הכיר את ספינוזה. זה דברים שמאוד קל לדבר עליהם, כלומר ההקשר. והדבר השני שהוא גם רלוונטי לגבי ציירים אחרים, זה עניינים של כסף. זה די מדהים לראות כמה מדברים על כסף במוזיאונים לאומנות. כלומר, ציורים שנמכרים בסכומים מאוד גבוהים, ובמיוחד ציורים שפעם נמכרו בסכומים נמוכים, והיום נמכרים בסכומים מאוד גבוהים, זה דבר שאפשר מאוד קלות לדבר עליו, וכל הקהל מיד מבין. זאת אומרת, קשה מאוד לדבר על איכות של צבע כחול מסוים, אבל להגיד 40 מיליון דולר, כמו אומרים, כן, אני יודע בדיוק מה זה הדבר הזה. ותאמיני לי שאני שמעתי את זה כל כך הרבה פעמים, בכל כך הרבה מקומות, שאני מבין שיש כאן איזה משהו עקרוני. וזה אומר שעל הדבר עצמו באמת קשה לדבר. וזה נכון, זה קשה לדבר על ציור. הדבר כמעט היחידי שיותר קשה לדבר עליו מאשר ציור זה מוזיקה. כן? שזה באמת עוד יותר קשה. זה קשה לדבר על ציור, מה אפשר להגיד על כל הצבעים האלה וכן הלאה. אבל אני חושב שאם נותנים את הזמן לדבר הזה, יעלו איזה שהן מילים, כן? יעלו איזה שהן מילים, וזה לא צריך לעמוד בשום מבחן של אף אחד, זה צריך להיות בשבילך, קודם כל.
אז אתה מעדיף את המפגש התמים לכאורה, הראשוני עד כמה שאפשר, הילדי משהו, אתה זוכר מתי התחלת להביט על ציורים כך?
כן. אני זוכר בדיוק, וזה היה לגמרי במקרה. אני לא הייתי נער או משהו כזה שמתעניין בציורים בכלל. אני לא חושב שאני הייתי באף מוזיאון עד גיל 20 בערך. כן, אני עבדתי בעיתון כל העיר, בירושלים, לפני 20 שנה, וביקשו ממני, כמו במקומונים, שזה לא כך חשוב מי כותב, העיקר שמישהו יכתוב משהו, לכתוב על תערוכות מקומיות בירושלים. והתחלתי לעשות את זה. הייתי כבר סטודנט לספרות, ובאתי לשם בעיקר בתור איש ספרות, ואז אני חושב שהבנתי באיזשהו שלב, שאם אני רואה בירושלים, בכל מיני גלריות, שהן די מצ'וקמקות בדרך כלל, ירושלים יש לה בעיה רצינית של גלריות, באופן מסורתי, אם שם אני ראיתי דברים מאוד יפים, למה לא להתחיל ולבדוק מאיפה הדבר הזה בא? והתחלתי באמת באמצעים מאוד דלים, לנסוע לאירופה לכל מיני מוזיאונים, ובעצם ללמוד את התחום הזה לבד, באיזשהו אופן. אבל מעבר ללימוד, הלימוד הוא דבר חשוב, זה כמובן מאוד חשוב לדעת. אני באמת מדגיש, את אמרת, המבט הזה זה מבט כמו של ילד או של נער, זה באמת כמו ילד שמסתכל על ג'ירפה בגן חיות פעם ראשונה. אתה חייב להביא את עצמך למצב הזה, כי אחרת אתה תגיד, כן, טוב, זה מה, זה כמו סוס עם צוואר ארוך וכתמים, לא מעניין. וזה דבר שבמובן מסוים אתה לא צריך להביא את עצמך אליו, ואני אולי לא דייקתי בזה שאמרתי להביא את עצמך אליו, אתה פשוט צריך לתת לזה לקרות. לציורים האלה יש כזה כוח, לרבים מהם, שהם כבר יהפכו לג'ירפה בשבילך. אם אתה רק תבוא לשם בלי יותר מדי מחשבות, אתה בעצם צריך לבוא לציורים עם תודעה פנויה. גם אם תחשוב על הציור, כל מיני דברים שאתה יודע, וגם אם תחשוב על כל מיני דברים מהחיים שלך, כן? כל מיני דברים שמעסיקים אותך, הג'ירפה תיעלם. זה פשוט, לא יהיה ג'ירפה יותר. אתה פשוט צריך לבוא ולבהות בזה, כן? להסתכל, מה זה הדבר הזה? פשוט לשאול, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? ותמיד ציור הוא מעלה את השאלה הזאת. אפילו אם זה ציור שכאילו הוא ריאליסטי. אין כזה דבר ריאליסטי. כל ציור, כל דיוקן שנראה, אתה אומר, בסדר, אני מבין שזה בן אדם, אבל אין בן אדם שנראה ככה עם צבע שמן לבן על העין. מה זה הכתם הזה? מה זה הכובע המוזר הזה שנבלע בתוך החושך? אתה אפילו לא צריך להגיד את זה במילים, אתה פשוט עומד ואתה בעצם מתחיל מאיזה מצב של עיניים פעורות. אתה לא מבין את הדבר הזה. אתה צריך להבין שאתה אידיוט, שאתה לא מבין. אם אתה תחשוב שאתה מבין, אתה בסופו של דבר לא תגלה שום דבר. זה מין עמדה טבעית כמעט. אתה באמת לא מבין. אתה תמה מול הדבר הזה. ואז לפעמים יש סיכוי שאתה גם תצא עם איזושהי הבנה.
אתה זוכר את עצמך כילד בחוויה ראשונה מול ציור?
לא, כי אני לא ראיתי ציורים בילדותי. אני גדלתי בנתניה, לא היה שם מוזיאון לאמנות של אולד מאסטרס למיטב ידיעתי. אני חושב שהציור הראשון שאני ראיתי ממש היה בגיל, הייתי אומר 20, וזה היה בהולנד. אני זוכר גם איזה ציור זה היה.
איזה ציור זה היה?
זה ציור של צייר מהמאה ה-17 שקוראים לו ברטולומאוס פן דר הלסט, ציור גדול מאוד, הוא נמצא די בכניסה של המוזיאון, של איזו משתה שנחגג, לא משנה כרגע הקשר, חוזה מינסטר או משהו כזה, וזה הציור הראשון אני חושב שבאמת הכניס אותי לתוך העולם הזה של התבוננות, כי שם הבנתי אני חושב לא באופן מחשבתית, רוב הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, כי ראיתי שם ציור מאוד רחב של משהו כמו 5-6 מטר למיטב זיכרוני, שיש בו משהו כמו 20 בני אדם, שיושבים בסצנה יחסית פשוטה, לא כמו אצל ברויגל שהם כולם בתנועה, הם כולם יושבים מסביב לשולחן, ועושים כל מיני דברים שעושים ליד שולחן. אוכלים, שותים, מדברים אחד לשני, אחד מרים את הכובע ומנופף בו למישהו אחר, נכנסת משרתת עם איזה מזון. ופתאום ראיתי את הדבר הזה שאפילו בציור כזה, שהוא ציור אחד, יש שם כל כך הרבה חיים שהם ארוגים אחד בשני. אתה רק רואה את הדמויות השונות, אתה מתחיל לחשוב רק רגע, זה נראה לי כמו אבא שלו אולי בכלל, הם מאוד דומים. אחד פתאום שם את היד שלו על מישהו אחר. מה הסיפור שם, כן? אז אפילו בציור כזה שהוא יחסית כניסה קלה, יש כל כך הרבה מורכבות, ואני זוכר את עצמי עומד שם הרבה מאוד זמן. ומה שאני זוכר טוב, זה שזה התחבר לי עם מחשבות שלי על כתיבה של ספרות. ולכן השתמשתי בדוגמה של הרומן. אמרתי, כן, זה בדיוק האופן שבו אפשר גם לכתוב. כלומר, להביא כמה אנשים ביחד, ברגע אחד, זה, הציור הרי מתאר רגע אחד. והרגע האחד הזה שוזר בתוכו כל כך הרבה גורלות, וכל כך הרבה דיבורים וטיפוסים וכן הלאה, וזה מעניין.
בספריך תמונות של בשר, אתה מהרהר בציורי טבע דומם שמתארים חיות מתות או סובלות, ואתה מספר על התבוננות בציור דג התריסנית של הצייר הצרפתי שרדן, כשילד שחולף ואומר משהו על הציור, בעצם גורם לך לראות פרטים, שלא שמת לב אליהם קודם, אפילו אתה.
כן.
איך אנחנו יכולים להביא את עצמנו למבט הילדי הזה?
אני לא יודע אם אפשר להביא את עצמנו במובן של להחליט. אם אתה תחליט, זה לא ילך. זה כמו להחליט שאתה מביא את עצמך לא לחשוב, למשל. זה מאוד קשה לא לחשוב. לחשוב שאתה רוצה לא לחשוב, כי אז אתה חושב על זה שאתה רוצה לא לחשוב. וכאן אולי אני כבר רומז לדרך אחת, שהיא הדרך של המדיטציה. כן, יש הרבה סוגים של מדיטציה, אבל בעצם עמידה מול ציור זו מדיטציה, וכל הדברים שנכונים לגבי מדיטציה הם נכונים גם כאן. ויכול להיות שהדבר הזה קשור, זה דבר שאני עושה אותו הרבה שנים, ויכול להיות שהוא קשור באיזשהו אופן בהכנה הזאת. אני חושב שמה שחשוב זה לתת לזה זמן, זאת אומרת לעמוד ולהבין שאתה תבוא לציור עם מחשבות מתרוצצות כלשהן, בין עם הקפה המגיל שקנית במוזיאון והיקר, ובין אם זה הרכבת שאתה צריך לתפוס מחר למקום אחר, אתם יודעים, חוץ לארץ זה מין כזה דבר שיש בו הרבה תרדות ועניינים, וזה בסדר, זה יהיה שם, אבל פשוט לתת לציור לעשות בשבילך את העבודה. לעמוד מול הציור, ולתת לציור לשאוב לתוכו באיזשהו אופן את כל הקיום שלך באותו רגע, את כל מה שיש לך לחשוב ולהגיד. זה נשמע מיסטי, אבל זה לא כל כך. זאת אומרת, אם אתה חושב על מישהו שיש לך איזה עניין איתו בישראל, נגיד, עכשיו אתה נמצא באמסטרדם, ואתה עומד מול הציור של רמברנט, ואתה תהיה שם מספיק זמן, אז לאט לאט אתה תראה שרמברנט לוקח את המחשבות, אי אפשר לחשוב על שני דברים בתובנה אחת, כן? אז הבחור הזה מישראל הוא פתאום ישכח, ופתאום השיחה שלך תעבור להיות איתו, עם רמברנט. אפשר לנסות לפחות, אם זה הצליח או לא, אני לא יודע, אבל גם אם זה מצליח לכמה דקות, זה חוויה מאוד חזקה.
Thank you.
עכשיו, אתה עומד מול הציור, וזה עורך זמן רב, הרבה הרבה מעבר למה שרובנו רגילים, וודאי שומרי המוזיאון, שמורגלים בקצב מסוים נורמלי של צפייה, כך שאתה נתפס לא אחת מוזר במקרה הטוב, וחשוד במקרה הפחות נעים.
כן, האנשים שעומדים הרבה מול ציור, אני חושב שהשומרים של המוזיאון בוודאי מתודרכים לחשוב שהם יכולים לעשות שני דברים בעיקר. אחד זה לגנוב את הציור, או לפחות לתכנן את התוכניות שבסופו של דבר הובילו לגניבה, לא יגניבו לאוריו. והדבר השני זה להשחית. יש כזו תופעה של משחיתי אומנות, שזו תופעה מדהימה בפני עצמה. איזה ציורים בחרו להשחית אותם, ואיך בחרו להשחית אותם? סכינים, חומצה, כל מיני דברים כאלה. במובן מסוים, שני החשדות האלה הם נכונים. לא במובן הפלילי כמובן, אבל כשאתה עומד הרבה זמן מול ציור, אתה בעצם גם גונב אותו. אתה בעצם הופך אותו לציור שהוא רק שלך, ורק אתה רואה אותו באותו רגע, רק אתה מבין אותו, אתה מבחינתך מוכן שכולם יסתלקו משם, ורק אתה תהיה שם. אין להם שום חשיבות לאנשים מסביב. באמת נוצר איזה מין מסדרון בינך ובין הציור, כמו סוס ככה עם שחי עיניים כאלה בצדדים.
למרות שאני מניחה שמבקרים נוספים בטח רוצים שתזוס כבר, ותוהים מה עוד יש לראות כאן.
אתה לא שומע אותם, אתה באמת נמצא באיזושהי שיחה עם הציור, אתה לא יכול, זה כמו שאומרים, אני בשיחה, אתה לא יכול, יש שיחה ממתינה מסביב, אתה לא עונה לממתינות. אתה עכשיו מדבר איתו. אז במובן מסוים אתה גונב את הציור. יש ספר נפלא של תומאס ברנרד שקוראים לו מייסטרים דגולים, שבו הוא מתאר אדם קצת דומה לי, במובן הזה שהוא נמצא בווינה, והוא בא כל יום במשך, אני לא זוכר, 20 או 30 שנה למוזיאון לתולדות האומנות, לראות ציור אחד של טינטורטו. זה דיוקן של איש עם זקן לבן, לא משהו מרהיב במיוחד, ציור יפה, ראיתי אותו, ראיתי שם כמה פעמים, והוא בא לשם כל יום, השומר כבר נמצא שם 20 שנה והוא רואה אותו, יש ספסל שהוא רק הספסל שלו, והוא כבר סידר עם השומר שאם מישהו יושב על הספסל, השומר בא ואומר לו, אתה לא יכול לשבת כאן. ומה שמצחיק זה שבאיזשהו שלב אחרי 20 שנה, פתאום בא עוד בן אדם, ומסתכל על אותו ציור. 20 שנה הוא שם, הוא רואה את הציור הזה, ואף אחד לא מתעניין בו במיוחד, ופתאום בא עוד אחד ומסתכל על הציור, ובאיזשהו שלב זה כבר מעצבן אותו, והוא אומר לו, מה מעניין אותך טינטורטו והציור הזה? והוא אומר לו, אתה יודע שהציור הזה שיש כאן, זה לא הציור המקורי, הציור המקורי נמצא אצלי בבית, בלונדון או משהו כזה. זה בדיוק תופס את הדבר הזה, שאתה בעצם, זה סוג של רכושנות לא רכושנית, אתה לא, אני לא הייתי רוצה ציור של רמברנט בבית, אי אפשר לחיות עם כזה דבר, זה באמת, אתה צריך את כל הבית לסדר מחדש בשביל הדבר הזה, אין לי בית שיכול להכיל רמברנט. אבל אתה בעצם הופך להיות מין קרוב משפחה שלו היחידי, כמו בן יחיד, כן? אז בקיצור, אתה גם הופך להיות למין גנב, ואתה גם הופך להיות למישהו שבאמת משחית אותו, כי אתה מתחיל לכתוב עליו ולדבר עליו ולהעתיק אותו, זה כל מיני פעולות שכאילו לוקחות את השלמות שלו, ומתחילות לשבש אותה. אז במובן הזה החשד של השומרים יש לו בסיס.
אני הבנתי שפנו אליך באחד מהביקורים שלך.
אני פעם כמעט נעצרתי, ממש, כמעט נעצרתי על ידי משטרת מוזיאון, ה-Art Institute of Chicago, מכיוון שאני תמיד עושה מנוי שנתי, בשיקגו, במוזיאון, שהוא באמת אחד מהנפלאים, בעלי המנוי השנתי יכולים להיכנס חצי שעה קודם. כולם נכנסים בעשר וחצי, אתה יכול להיכנס בעשר. ובאמת עשיתי מנוי שנתי, למחרת באתי ונכנסתי בעשר, ופשוט נכנסתי ישר לתוך ה... הייתי ראשון, נכנסתי לתוך המוזיאון, ועמדתי והסתכלתי על הציור של ון גוך, באמת, כמו שהזכרת. ואחרי 10 דקות בערך, אני שומע כמו איזה דהרת סוסים. אני מסתכל ככה לאחור, ואני רואה את המראה הבא. רבע מעגל של שוטרות או שומרות, מאבטחות חמושות, בעלות של המוזיאון, סוגרות עליי בפינה ושואלות אותי, "Sir, what are you doing here?" ואמרתי להם, מיד שלפתי, לאט לאט כמובן שלא יחשבו שאני שולף אקדח, שלפתי את התמונה, את כרטיס המנוי שלי, ואמרו לי, לא, אתה, זה רק לתערוכות המתחלפות, אסור להיכנס לתצוגת הקבע. ואני איכשהו הצלחתי לעבור, הם לא ראו אותי. עכשיו, אני ראיתי את השומרות שעמדו בשער, פשוט עברתי דרכן. אבל הם כנראה כל כך, אפרופו התבוננות, זה מעניין. הם כל כך רגילות לזה שעד 10:30 אף אחד לא נכנס, שהם לא ראו בן אדם שעובר לידן, ונכנס לתוך החללים. ואחר כך אני זוכר שהסתובבתי כל אותו יום במוזיאון, והם הסתכלו עליי ככה, ודיברו עליי, זה ההוא מהבוקר, כן?
זה מפחיד, לא?
לא, זה לא היה מאוד מפחיד. זה לא היה מאוד מפחיד, אבל בוא נגיד, אם זה היה משטרה, המשטרה בארצות הברית לא כדאי. אם היו מתחילים להקריא לי את הזכויות, זה בכל זאת איזה כוח כזה, אז הסתדרנו.
ואתה מדבר על הרכושנות שבכל זאת נוצרת בעצם הצפייה איזושהי בעלות, איזושהי קרבה אולי גם להתבוננות של האומן באובייקט שלו?
כן, כן, זה הדבר בעצם, אני חושב. אני חושב שמה שקורה באופן עמוק בתוך ההתבוננות האלה, מעבר לדברים השונים שאתה מסתכל עליהם, בין אם זה פסל או גן או, או כל יצירות האומנות, מצד אחד יש שם דברים מסוימים, כן? אתה הסתכלת על ציור של X או על גן שעיצב Y, והדברים האלה הם כמובן חשובים בספציפיות שלהם. אבל בעצם מה שאתה מסתכל בו בסופו של דבר, וזה הדבר שמאחד או חותך לרוחב את כל ההתבוננויות, אתה מסתכל בהתבוננויות של האנשים. במובן הזה שאתה מסתכל בתשומת הלב שלהם. והתשומת לב הזאת היא לא חומרית, היא שקופה. היא משהו שהוא בין לבין, בין התודעה והעיניים והגוף של אומן, ובין עץ שהוא צייר, בן אדם שהוא צייר. כלומר, אתה מסתכל ברווח הזה שיש ביניהם. והרווח הזה הוא במובן מסוים לא פחות מעניין מאשר העץ והפנים והגן וכן הלאה. הוא לא פחות מעניין גם בגלל שלכאורה הוא אותו דבר. הרווחים זה שום דבר, כן? תשומת לב זה כאילו שום דבר. ולכן אתה בעצם מחבר את תשומת הלב שלך אל תשומת הלב שלהם, ולכאורה אתה מחבר כמו מים למים. כן? משהו ריק למשהו ריק, משהו שקוף למשהו שקוף. וזה נכון, זה נכון מצד אחד. מצד שני, גם במים או בשקיפויות יש הבדלים של גוונים. וזה מאוד מאוד קשה לדבר על זה. זאת אומרת, התשומת לב של רמברנט, אפילו בין ציור לציור, היא שונה מהתשומת לב של ורמיר, או מהתשומת לב של ברויגל, כן, ציירים מאותו אזור פחות או יותר, ופחות או יותר מאותה תקופה, הבדל של 100 שנה.
ואתה צריך להתכוונן?
זה מכוונן אותך, זה מכוונן אותך. אין כאן, כאן זה באמת נכנס לתחום שהוא מעבר למילים. כל מה שאפשר להגיד על זה הוא, הוא רק מסביב. אבל זה מה שחשוב להבין, אני חושב, שבסופו של דבר, מה שאתה מקבל, ומה שאתה גם נותן לתוך היצירות האומנות האלה, זה את המרווח השקוף הזה. אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה, זה נשמע אולי קצת מעופל. העץ שאתה רואה בציור של ון גוך, לא דומה לעץ שוון גוך ראה. אין ברוש שנראה ככה, אין. אני מכיר ברושים, כולנו מכירים. זה לא נראה ככה, אפילו בגודל, כן? הם פשוט יותר גדולים. שלא לדבר על כל שאר הדברים, הצבעוניות וכל השאר. אז אי אפשר לחזור ולראות את העץ של וון גוך, כן? הוא כבר לא קיים, אולי הוא כבר לא צומח יותר. אבל מה שכן אתה יכול לחזור אליו, זה את הרגע של תשומת הלב של וון גוך לעץ. ותשומת הלב שלך לציור של ון גוך, אתה יכול לדעת בוודאות שהיא דומה לתשומת הלב של ון גוך לעץ שלו. אלו הדברים שהם מתחברים. כלומר, אם מדברים על מה שנקרא מימזיס או שיקוף או ייצוג מציאות, אני חושב שייצוג המציאות האמיתי ביצירת האומנות, זה ייצוג המציאות לא של העולם, אלא של תשומת הלב לעולם. אתה בעצם מחבר, אתה נותן טיפה מתשומת הלב שלך, שנמזגת אל תוך תשומת הלב של אנשים אחרים, שיכול להיות שפעלו לפני 100 שנים או 1,000 שנים או יומיים, כן? זה גם יכול להיות אנשים שאתה יכול להתקשר אליהם אחר כך, הם חיים בעיר שלך. זה מין משהו שהוא נצחי, זה הדבר המדהים בדבר הזה. כלומר, שאתה הולך לראות את ציורי המערות, שציורו לפני 17,000 או 30,000 שנה, אתה נמצא באותו מצב, במובן הזה, כמו מול ציור של צייר שהוא בן גילך, כן? כי במובן הזה יש כאן איזה משהו שהוא לא קשור למה שרואים אותו. זה קשור למבט עצמו או לתשומת הלב עצמה, לקידה הזאת שאתה עושה כלפי העולם. היא נצחית. גם אם יהיו בני אדם עוד, אני חושב, עוד מיליון שנה או 20 מיליון שנה, זה יהיה אותו דבר.
אבל תשומת הלב של ון גוך לברוש הזה, היא תשומת לב תוך כדי הציור שהוא עובד עליו, שהוא מעצב אותו, שהוא מסתכל עליו ומתרגם אותו לציור, ומאחר ואתה שב מבקר בתערוכה כשלוש פעמים,
כמה שאפשר.
מצויד בפנקס, שבו אתה גם כותב הערות ומחשבות וגם רושם, מצייר, מעתיק את הציורים,
כן.
שזו באמת תשומת לב שהיא כמעט יכולה באמת לדמות את המעשה של הצייר, שזה לא רק מחדד את הראייה, אלא לא מאפשר כמעט לשום דבר להתפספס.
הוא מאפשר, תמיד התפספס משהו וזה נפלא שזה מתפספס, כי זה אומר שאפשר לבוא עוד פעם, ואפשר לבוא שנה אחרי, ו10 שנים אחרי, ו20 שנה אחרי, ותמיד אתה תגלה אותו מחדש, זה נהדר. אם הציור היה ממוצא, במבט, זה לא יכול לעבוד ככה. כי גם אתה משתנה. אבל זה נכון לגבי העניין הזה של הרישום. זה עוד דבר שאני חושב שלא מציעים את האופציה הזאת לאנשים שבאים למוזיאון. אני חושב שאם הייתי מקים מוזיאון, הייתי מחלק פנקסים ואפונות, וגם מספר לאנשים מה לעשות איתם. הייתי כותב את זה על הכריכה של הפנקס. מכיוון שההתבוננות בציור הדרך הטובה ביותר, ברמה המעשית ביותר, להתבונן זה להעתיק את הציור.
את ואני... ברויגל אפשר להעתיק?
כמובן שלא. זאת אומרת, קודם כל, יש גם מעתיקים מקצועיים שבאים כן. ויושבים במוזיאונים יום אחרי יום, ובאמת מעתיקים, וראיתי שמעתיקים למשל בווינה את מגדל בבל, ומעתיקים, כל דבר אפשר להעתיק. זה דורש הרבה מאוד סבלנות. כמובן שהעתקות הן תמיד בגודל אחר. הם מפחדים אם כמובן יעתיקו באותו גודל והעתק יהיה טוב, יש סכנה שיחליפו את המקור והעתק. אז תמיד הציור המועתק הוא קטן יותר. אבל זה לא העתקה במובן הזה, זה העתקה, מה שיהיה לך בפנקס גם, אין לי כישרון מיוחד ברישום, מסוים כן, אבל לא, זאת אומרת, לא על זה תהיה גאוותי, נגיד ככה. מה שזה עושה זה שאתה מתחיל להיכנס לתוך הקרביים של הציור. היד שלך מחייבת אותך לעקוב אחרי הקווים, ואחרי הכתמים של הצייר, בעצם לחזור עד כמה שאפשר לתהליך העבודה של מי שצייר את הדבר הזה. וזה הרבה הרבה יותר טוב מאשר כל מחשבה או סיפור שאתה יכול לספר לעצמך, כי אתה פתאום דרך היד, דרך האצבעות, אתה פתאום רואה, הנה עשיתי כאן עיגול, והנה עשיתי כאן עיגול. אם אתה תנסה רק לראות את זה בעיניים, יכול להיות שאחרי הרבה אימון אתה תראה. אבל ברגע שאתה עושה את זה, אתה לא תוכל לפספס את זה. הנה, זה נמצא מולך על הדף. גם מה שאתה תרשום בדרך כלל, זה יהיו הדברים הבולטים. אתה תיצור בעצם איזה רנטגן מסוים, רישום הוא מין רנטגן כזה של הציור, והוא יחשוף לך באמת כמו רופא, שהוא לא רוצה לראות כרגע את כל הנימים והאיברים והרקמות, הוא רוצה לראות רק את העצמות. אתה תראה את העצמות של הציור, ויהיה לך הרבה יותר קל אחר כך לחזור מזה לציור ולראות אותו מחדש. זה קצת דומה לעבודה של מתרגם. כל מי שפעם תרגם טקסט, שיר, או לא משנה, או טקסט כלשהו, יודע שהתרגום הוא הדרך הטובה ביותר ללמוד את המקור, מכיוון שדווקא הצורך להתרחק מהמקור מחייב אותך לשאול כל מיני שאלות שאחרת היו מובנות מאליהן. וזה באמת לראות את הדבר כמו ג'ירפה. זאת אומרת, לימדתי פעם סדנה בהשוואת תרגומים באוניברסיטה, והדוגמה הפשוטה ביותר זה לנסות לתרגם את הפסוק הראשון מספר בראשית, כן? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שכולנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה אומר, כן? אפשר ללמד את זה לילד אפילו. אבל שחושבים על זה, מה זה המילה בראשית? איך לתרגם את המילה בראשית? האם זה in the beginning? זה לא כל כך פשוט, מכיוון שבעברית בראשית, בלי להיכנס לזה יותר מדי, זה צורה של סמיכות, ורואים פתאום שחסר שם משהו. במילים אחרות, מה שהיה צריך להיות כתוב בתנך, זה בראשית העולם, בראשית הזמן, אבל יש שם מילה שחסרה. כשאתה מנסה לתרגם את זה, אתה מבין שיש בעיה במקור. כן, וזה רק מילה אחת. וזה אותו דבר בציור. ברגע שאתה מנסה לתרגם את זה לרישום שלך, אתה פשוט תראה כל מיני דברים מעניינים או חסרים.
כן, אז אתה בעצם מפרק את היצירה לגורמים, ומתרגם אומנות אחת לאומנות אחרת, משפת הציור לשפת הספרות, ובמהלך הזה, הלוך ושוב, אותו תרגום בין האומנויות, מתגבש המטען שמאחורי המבט. והמבט הזה שלך... הוא אינו מבט של מומחה לאומנות פלסטית או היסטוריון של האומנות, אלא הוא מבט של משורר, וכתיבה של משורר על הדברים.
כן, כן. יש חוקר אומנות שהוא בעצם, אני אומר בגלוי, המורה הגדול שלי, אני קראתי עכשיו את כל מה שהוא כתב, וזה ג'ון ברג'ר. לא ראיתי אותו אף פעם, כן, אבל הוא נפטר לפני שנתיים בערך, ואני באמת לא משווה את עצמי אליו בשום אופן, הוא באמת גדול מאוד. והוא אמר הרבה פעמים, הוא אמר, I'm just a storyteller, אני רק מספר סיפורים. כל הידע הזה וכן הלאה הוא חשוב, ואני מנסה לדעת, כן, אבל כמה שאני יכול. אבל בסופו של דבר, אתה מספר סיפור על מה שראית. וכדאי שהסיפור הזה יעמוד במבחן של מה שנמצא שם, כלומר, במבחן של היצירה. כלומר, זה שאומרים מספר סיפור, זה לא אומר שאפשר להגיד כל דבר. הרי אפשר לספר סיפורים מופרכים, ואפשר גם לספר סיפורים שהם יותר משכנעים ויותר קשורים למציאות, כן? ראית עץ, אתה יכול לספר משהו על עץ, ואולי קצת להתרחק מהעץ, אבל אתה יכול לספר משהו על מכונית שלא יהיה קשור לעץ בכלל. אפשר, אבל בשביל מה? ולכן, אחרי שכותבים ואחרי שמתרגמים, זה באמת עבודה של תרגום. תמיד כדאי לחזור למקור ולראות האם התרגום עומד באיזשהו יחס הגיוני למקור. האם באמת מה שתרגמת אחרי כל העבודה ואחרי כל הפתרונות המקומיים שעשית, האם בסופו של דבר בגדול הדבר הזה הוא מזכיר את השיר שתרגמת או שבכלל יצרת משהו אחר?
לא, אבל אני מדברת בכלל על אופן ההסתכלות שלך והתרגום שלך את זה למילים, זאת אומרת כשקוראים באמת את המאמרים שלך, זה דברי שירה בעצם על...
תראי, הציורים לפחות עד המאה
ה-19. זה מבט של משורר.
כן, הציורים, אולי זה עד ימינו, כן, אבל שני מקורות השראה העיקריים שלהם, זה באמת ספרות ושירה, זאת אומרת, חלק מהציורים האלה קודם כל מתארים פשוט טקסט. לרמברנט יש ציורים רבים שמתארים את סיפורי המקרא, ככה שזה לא מופרך לחשוב שאם אתה ניגש לציור של עקדת יצחק, שבא מטקסט, אתה יכול גם להחזיר אותו אל טקסט, והדבר הזה הוא לא יחטא לו במיוחד. כמובן לא רק אל טקסט, אבל צריך לראות את זה כציור קודם כל. אותו דבר עם שירה, זאת אומרת, אנחנו מכירים שירים שמציירים מעין תמונות, שירים מה שנקרא אימג'יסטיים, כן? כמו שירי הייקו למשל. ובמובן הזה יש ציורים שהם לא מספרים סיפור, כן? הם מתארים איזושהי תמונה שדומה מאוד לתמונה של שיר, דבר ליד דבר, כן? קונחייה ליד יצטוקבל, של מורנדי למשל. והדרך היחידה, אני חושב כמעט, לנסות להגיד על זה משהו, זה באמת דרך מחשבה או הרגשה לפחות של שירה, מכיוון שמשם זה בא. זה בא מאותו סוג של התבוננות של משורר שרואה שבקונחייה ליד יצטרובל, זה לא סתם איזה דבר ליד דבר שאפשר לעבור הלאה, יש שם איזה שיחה מסוימת ביניהם, ואז השיחה ביניהם פותחת את השיחה בינך לביניהם.
ובהבדל בין המילה הכתובה, המילוליות, הפרשנית, לבין הדממה של הציור, שבאמת אינו מצהיר על משמעותו, על כוונותיו, על מה קורה, ייתכן שהכתיבה על פוגמת, מסלפת, מעוותת, טועה?
בטוח, בטוח שכן. זה איזשהו מחיר שצריך להחליט אם רוצים לשלם אותו. בגדול, עדיף לא לדבר על שום דבר, האמת. עדיף לא לדבר על שום דבר. המצב של השתיקה הוא תמיד יותר טוב ממצב של דיבור.
כלומר, השיחה הזו בעצם מיותרת.
לא, היא, כן, היא מיותרת.
במידה מסוימת, כן.
אבל במובן הזה יש לנו רישיון, זאת אומרת, הכל מיותר, גם הקיום שלנו במובן מסוים הוא מיותר. אז זה שזה מיותר זה לא אומר שאי אפשר גם לחמול על היתר הזה. זאת אומרת, הכל זה יתר. יש איזו סדרת מין בלש כזה, לא בדיוק בלש, שהתחלתי להכיר אותה בזמן האחרון, של לי צ'יילד, שזה נראה כאילו זול וזהו, הוא סופר די טוב, אני חושב, של ג'ק ריצ'ר, בקיצור, והספר הראשון בסדרה של ג'ק ריצ'ר, זה נכנס, הוא נכנס לאיזה דיינר בג'ורג'יה, ישר עוצרים אותו. מקרים לו את הזכויות, אפרופו השומרות מהמוזיאון, מקרים לו את הזכויות ואומרים לו, you have the right to remain silent, כן, יש לך את הזכות לשמור על שתיקה, ואז הוא לא עונה להם. ושואלים אותו, אתה הבנת? הוא לא עונה להם אפילו בכן ולא. והוא אומר, המונולוג הפנימי שלו, הוא אומר שתמיד עדיף לא לדבר. אם אתה אומר איזה מילה, הם כבר יכולים להבין את זה כהתגרות, ולהתחיל להפגין נגדך אלימות או משהו כזה. עדיף לא לדבר, זה מה שהוא אומר. אז במובן הזה זה נכון. עדיף לא לדבר. הציורים האלה לא צריכים את המילים בשביל להיות. אבל אפשר גם לראות את זה אחרת. זאת אומרת, אפשר להגן על העמדה הזאת. ואני מכיר ציירים שזה מה שהם אומרים. אומרים, לא צריך שום דבר. פשוט תסתכל על הדבר הזה ותלך. בסדר. אפשר גם לחיות ככה עם בני אדם, כן? לא לדבר איתם. מין מנזר כזה מסוים. אבל אפשר גם להגיד דבר שהוא לגמרי הפוך, ואולי לא פחות נכון. וזה שהדיבור על ציור הוא הדבר ההכרחי לקיום של הציור. זאת אומרת שבלי שמישהו ידבר עליו ויעשה איתו משהו, הציור הזה לא יהיה שלם. זאת אומרת שמה שהציור בעצם רוצה, הוא בדיוק את הנוכחות של אדם שעומד מולו, מרגיש משהו, חושב משהו, ולכן גם אומר משהו, מכיוון שהמילים האלה הם בסופו של דבר הדרך היחידה כמעט שלנו להישאר עם הציור. זה מאוד מאוד קשה להיות עם ציור בשתיקה מוחלטת. המילים יבואו באיזשהו שלב. אז עדיף אולי שהמילים האלה יהיו מילים מדויקות, ומילים מדויקות זה שירה. כן, זאת אומרת, עדיף שהדבר הזה יהיה משהו שצומח מתוך הציור, כמו שחוטר צומח מתוך עץ, ולא כמו שאיזה יתד של ברזל תקוע בתוך עץ. כלומר, אם אתה כבר נמצא שם, אם כבר עלו בך מילים, עלו בך מחשבות, עדיף שהדבר הזה יבוא מתוך הציור, ומתוך באמת אהבה לציור, ויוסיף משהו לעולם, שמישהו אולי אחר כך יוכל לקרוא אותו, וגם להצמיח מתוכו משהו אחר. כלומר, לכתוב על זה איזשהו סוג של טקסט, שיש בו איזה יופי, לפחות אתה מנסה.
זאת אומרת, זה גומש השראה על אומנות אחרת.
נכון, נכון.
הציור ממשיך את חייו באופן אחר.
בדיוק, וככה האומנות עובדת, בשביל זה בכלל הרי זה קיים, וזו, אני חושב, ההגנה הכי טובה על כתיבה על אומנות.
גם אם זה מסלף.
נכון,
גם אם זה מסלף.
נכון, הרי מה זה מסלף? גם הציור של ון גוך מסלף את הברוש, כן. נכון? הרי אפשר היה להשאיר את הברוש, הברוש היה יכול לחיות טוב מאוד גם בלי הציור של ון גוך, הוא לא צריך את זה. אז ון גוך מסלף קצת את הציור של הברוש, אבל מפצה במשהו אחר, שזה האנרגיה של הציור שבאה מהברוש ונכנסת לציור ועוברת איזה גלגול. ואז אתה בא ומסלף את הציור של ון גוך, וכותב עליו טקסט שעושה בדיוק את אותו דבר שוון גוך עשה לעץ. ואז אם מישהו בא וקורא את הטקסט שלך, ונגיד יכתוב על זה משהו, או יראה את הציור אחרת או משהו כזה, אז זה ממשיך. ואז יש כאן איזה מין העברה של איזה דבר שהוא נפלא, כן?
כן. אתה כותב ורושם ומעתיק ציורים, אמרנו, ברויגל, שזה בוודאי כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה, אבל גם ברויגל, גם תערוכת התחריטים, הרישומים והציורים של רמברנט, מצריכות זכוכית מגדלת, כן? היצירות, כך אתה כותב, בגודל של בול או טלפון נייד?
אצל רמברנט זה ככה.
אז לצד הפנקס אתה גם מגיע עם זכוכית מגדלת?
כן, היות שידעתי שזאת ארוחת תחריטים, ואני ראיתי כבר תחריטים של רמברנט הרבה, אני יודע מה הגודל שלהם, כן? ולכן שם באמת זה היה הכרחי.
בברויגל לא נעזרת בזכוכית מגדלת?
לא, שם זאת ארוחת ציורים, וזה בדים מאוד גדולים, וגם אי אפשר להתקרב אליהם כל כך.
אז איך אתה רואה את הסצנות הקטנטנות האלה ש...
יש כל מיני טריקים, זה קשה אולי להראות ברדיו, אבל אני אנסה. זה טריקים שרובם גם למדתי מציירים, זה לא שהמצאתי את זה. אתה לוקח את האגרוף שלך, ופותח אותו כדי סדק. ממש אתה פותח טיפה את האצבעות מהאגודל כדי להשאיר חור קטן, וזה יוצר לך מעין משקפת, שדרכה אתה יכול להסתכל על הציור, ואז יש לך מיקוד. זה לא מגדיל כמובן, אבל זה כמעט עובד כמו הגדלה, כי אתה רואה דרך זה רק דבר אחד, והדבר הזה באיזשהו אופן מגדיל. אז אם תראו אנשים עומדים עם אגרוף על העין בתערוכות, ידעו שהם לא חטפו משהו.
אבל יש שם פריטים שהם באמת קשה להבחין בהם, וכמו שאמרנו, זה יכולה להיות סצנה...
כן, זה לא כל כך קטן, כלומר, בדוגמה של ברויגל שאת מדברת עליה, זה לא כל כך, אצל רמברנט, הפרטים הם באמת לפי מיקרוסקופים, הוא עבד עם הדשות שם, זה די ברור, כלומר, אתה לא יכול לראות את זה בעין, זה גם תאורה מאוד עמומה, בגלל שזה נייר ומגינים על זה. אז צריך באמת להתאים את המבט, כמובן שהיום יש לנו גם כל מיני עזרים, במובן הזה שהציורים האלה, רובם ככולם, הם סרוקים ברזולוציה מאוד גבוהה, ואפשר לבוא אחר כך הביתה ולחזור ולראות את הדברים האלה מקרוב. שוב, זה חשוב לעשות את זה אחרי.
כן.
לא לראות את הציורים האלה קודם בהגדלה, ואז לבוא ולראות את זה, כי אז זה יאכזב. בהגדלה זה תמיד נראה יותר טוב.
אז בוא נסתכל דרך המילים שכתבת על אחד הציורים הנודעים של ברויגל, ציידים בשלג. נפל מישהו אל הקרח, הוא שוכב שם ברגליים מקופלות, נמלה שחורה שהתמוטטה, בעודה מוקפת נמלים אחרות, שום העתק לא יעביר את הקור הנושב מהציור. זה לא ציור על יום חורפי, אלא ציור שעשוי מחומר חורפי, כאילו נטבע על המחול בשלג. ברור לך שאם תיגע בו תקבל קביעת קור. מדליקים אש, אבל הרוח נושבת מתוך הציור אלינו. עורב שחור עומד ברווח שבין שני ענפים מתפצלים. הם שחורים, הוא שחור, אך הענפים צבועים בלבן של שלג בצדם האחד. האדם בא והולך, הענפים, השלג, העורבים, הקור, נמצאים תמיד. זה לא הסבר, זה לא דבר מחקר על ציור, זאת שירה. אבל פתאום אנחנו רואים את השלג על הענף, את הדמות המיניאטורית השוכבת על הקרח, את העורב, ומרגישים בעיקר את הקור שנושב מן התמונה. אתה מדבר על חוויה פיזית, חושית, רגשית, נפשית, ואני תוהה, מדוע בדרך כלל אנחנו נמנעים מלהיכנס לעומק הזה? סיכוי גדול שלא נבחין בכל מה שתיארת כאן. אז איך אפשר להיכנס לשם? כי לתת לתמונה לגעת בנו כך, זה המפגש המלא, העמוק, האמיתי עם הציור, לא ההסבר של באמת תולדות הציור, התקופה וכו' וכו' וכו'.
כן. התשובה היא לשים לב. אני באמת לא חושב שיש כאן איזה מתכון מורכב ומיוחד. זה לא איזה משחק שחמט שצריך להבין יותר מדי איך נעים הכלים או משהו כזה. זה פשוט לעמוד ולשים לב. וכל מה שקרה, שדרך אגב, אני בכלל לא זוכר שכתבתי את זה. כן, באמת, אפילו לא מילה אחת.
זה נורא יפה.
תודה רבה. אני באמת לא זוכר. אם היית אומרת שכתב את זה איקס, הייתי אומר, מעניין, כן, מעניין, כן, טקסט יפה, באמת לא זכור לי. זה לא מקרה שזה לא זכור לך, כי אתה באמת נמצא שם באיזשהו מצב שאתה לא כל כך זוכר את עצמך. זה כמו שאתה לא זוכר מתי כתבת כל מיני דברים. אתה נמצא במובן מסוים מחוץ לעצמך. אז התשובה היא, קודם כל ברמה באמת הטכנית, זה לפנות לעצמך זמן ושקט. בוא נגיד, הדבר הראשון, תכבה את הטלפון הנייד. אם אתה תהיה עם טלפון נייד, אפילו המחשבה שמישהו יכול להתקשר עכשיו, היא כבר איזה הסחת דעת. אז קודם כל, תיצור לעצמך את התנאים הפיזיים. אל תקבע פגישה שעה אחר כך, שאתה יודע שאתה צריך להסתכל בשעון כל הזמן. תגיד, אני עכשיו עד הצהריים כאן, יהיה מה שיהיה. זה נורא חשוב, כמו בכל דבר. אם אתה אומר, באתי לשעה, אז בסדר, אז אתה אחרי רבע שעה כבר, זה כבר מתחיל כמעט להיגמר. אז תנאים פיזיים, דבר אחד. דבר שני, באמת איזושהי סבלנות. אבל הדבר אולי הכי חשוב, אני חושב, ואני חושב שזה מין דבר שכדאי לנסות כמשחק. אולי זה לא יביא לשום דבר, אין לו הרבה מה להפסיד. זה להגיד לעצמך, אני נכנס למוזיאון הזה כדי לפגוש את עצמי. כן? אני נכנס כדי לפגוש משהו שהוא חשוב לחיים שלי, משהו שהציירים האלה ידעו עליי, למרות שהם חיו לפני 500 שנה. אני לא יודע מה זה הדבר הזה, יכול להיות שאני גם אף פעם לא יודע אותו, אבל אני לא נכנס לכאן כבילוי, כבידור, זה לא איזה סרט כדי להעביר את הזמן. אני נכנס לכאן כדי למצוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. זה גורלי, כן? והשעתיים האלה זה מה שאני מחפש. מתוך ידיעה שזה רוב הסיכויים שאני גם לא אמצא. ואז להיכנס ככה. פעם אפילו אמרתי לסטודנטים בסדנת כתיבה, אמרתי להם, שאתם מגיעים לאיזשהו קושי בכתיבה, נגיד אתם כותבים איזשהו שיר ואתם תקועים באיזשהו דבר, או משהו בעלילה לא מתקיים. תלכו למוזיאון עם השאלה, תנסחו לעצמכם את השאלה, ותלכו עם השאלה הזאת למוזיאון. ומתוך ידיעה ברורה, זה המשחק, כן? אולי זה לא נכון, אבל המשחק אומר, מתוך, אני יודע שהמוזיאון, שמישהו במוזיאון יודע את התשובה והוא יענה לי. ולפעמים זה עובד. לפעמים זה עובד, מכיוון שיש שם, דיברת על החומריות הזאת, כאן זה של הקור. הציורים האלה, וזה נורא חשוב להגיד, הם לא דימויים, הם לא תיאורים של משהו אחר בעולם. הברוש של ון גוך זה לא תיאור של הברוש. זה איזושהי נוכחות בעצמה, שיש בה את ה, מה שנקרא בסינית, צ'י, כן? יש בה את כוח החיים שקיים גם בברוש, הוא קיים גם בתוך הציור, ורק בציור המקורי, או כמעט רק בציור המקורי. ולכן המפגש עם היצירות האלה הוא מפגש לא באיזה העתק של משהו אחר שנמצא בעולם, הוא מפגש עם משהו שנמצא שם, זה קפסולה של איזושהי אנרגיה, ואפשר להרגיש את זה בקלות, אתה מרגיש את זה במה שזה עושה לך למבט, במה שזה עושה לך לנשימה, זה באמת כמו לפגוש בן אדם, זה פשוט בן אדם שחי בצורה קצת אחרת, כן, הוא חי יותר לאט, בצורה של צבעים, אבל אפשר לחשוב על בן אדם שיושב במדיטציה, כן? האם הוא חי? האם הוא מת? הוא נושם נורא ככה רדוד. אתה לא רואה שהוא זז, אולי הוא בכלל מת ויושב שם. אז אפשר לחשוב על ציור ככזה דבר. ציור או פסל, זה במיוחד, פסל של בן אדם. זה כמו מישהו חי, אבל פשוט יותר לאט, וככה כדאי להתייחס אליו.
דרור בורשטיין, תודה רבה לך.
תודה רבה, רותי.
לאט לאט הגענו אל סיום החלק הראשון של שיחתנו. אתם מוזמנים להשהות את סקרנותכם עד לחלקה השני בשבוע הבא, לבקר אולי בינתיים במוזיאון, להתבונן בציורים, בפסלים, באנשים, בעצמכם, אולי קצת אחרת בעקבות השיחה הזאת, ולהצטרף אלינו אל מאחורי הקלעים של המבט ביצירות אומנות. בשישי הבא בשש נשוחח על יצירותיהם של רמברנט, ברויגל, ורמיר, ועל חוויית הצפייה בתערוכות בכלל. תודה רבה למשורר, הסופר והעורך דרור בורשטיין. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. את התוכנית הזאת תוכלו לשמוע גם באמצעות ההסקט של התוכנית באתר כאן, לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.